ברוכים הבאים לפרק הרביעי של המוניציפוד, הפודקאסט המוניציפלי הראשון, וככל הנראה גם האחרון. אני אייל נזרי, ולצידי מגיש את הפודקאסט מנהיג הפלג המוניציפלי, הרב דביר שץ אוירבך. שלום דביר.
היי אייל, מה שלומך?
טוב, תודה. על מה אנחנו נדבר היום?
אז ככה, היום אנחנו נדבר בעצם על החלוקה שיש לנו ברשויות המקומיות בין פקידים לבין נבחרי ציבור. נבחרי הציבור הם בעצם הדמויות הפוליטיות, האנשים הפוליטיים שנבחרים על ידי הציבור. אנחנו יודעים שברשויות המקומיות ראש העיר נבחר בבחירה ישירה, ויש גם חלוקה למפלגות. ויש את הפקידות הקיימת, כל בעלי התפקידים שיש לנו ברשות. והיום אנחנו נארח נבחר ציבור שישתתף איתנו בפרק הזה.
האורח הראשון של הפודקאסט.
כן, כן. ברכות. כבוד גדול. כן. כבוד גדול. אתה רוצה להציג אותו?
כן, אנחנו נארח את סגן וממלא מקום עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח. תכף נציג אותו קצת ביותר אריכות. לפני זה, אבל אולי נעדכן את המאזינים שיש לנו טוויטר חדש. אפשר לעקוב אחרינו.
נכון, בטוויטר. נכון, יש לנו טוויטר, והוא גם מצייץ לפעמים.
לכאלה שמעדיפים את המוניציפליה שלהם ממגבלת תווים. עוד דבר שקרה איתנו לאחרונה זה כנס מוני אקספו שערך המרכז לשלטון מקומי.
נכון, היה אחלה כנס.
כנס מאוד מוצלח, כן, יומיים של כנס. אני ספציפית השתתפתי, צפיתי במושב של מימון מוניציפלי ביום השני. היה שם נורא מעניין, אחלה פאנלים. הפאנל הראשון התעסק בשיתופי פעולה עם המגזר הפרטי, מה שמכונה PPP. והסביר את קשיי הרגולציה שבעצם מונעים כל מיני שיתופי פעולה מהסוג הזה. כמובן שזה היה מגובה בכל מיני גרפים ונתונים. דיברו על זה שהרשויות המקומיות לא ממונפות מספיק, זאת אומרת לא לוקחות מספיק אשראי לפיתוח כדי למנף את האשראי.
ואז הן לא מצליחות לייצר פיתוח ראוי.
בדיוק. והייתה שם גם שיחה עם שאול מרידור, שהוא ראש אגף תקציבי, מרדכי כהן. זה כל זה אנחנו מדברים יום אחרי שתקציב המדינה בעצם אושר בכנסת, בסיבוב, הוא נח על שולחן הכנסת.
כן, עוד לא אושר.
עוד לא אושר, הוא נח על שולחן הכנסת. השיחה הזאת השתתף גם מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים. דיברו הרבה על תקצוב של רשויות מקומיות, מתקשר לפרק האחרון שלנו. אחר כך עלה מנכ"ל משרד האוצר לשיחה, שי בבד, שיחה עם נעמה סיקולר, העורכת של כלכליסט. דיברו קצת על התקציב, אבל בעיקר על המלצות המשטרה בהקשר של חקירות ראש הממשלה.
אוקיי.
זה בגדול.
אז היה לנו כנס טוב.
כן, היה כנס מוצלח מאוד, ושפו למארגנים.
אוקיי, אז בוא ניתן במה לאורח שלנו היום.
אז כן, אז היום אנחנו בעצם מארחים את גיא יפרח, בן 35, סגן וממלא מקום ראש עיריית מעלה אדומים כאמור, נבחר לראשונה למועצת העיר בבחירות ב-2008, משמש כסגן מ-2013, מפ"י במילואים, ובעברו גם היה כתב לענייני צבא וביטחון, ועורך תוכנית אקטואליה בגלי ישראל. שלום גיא.
שלום, שלום.
אהלן, טוב להריח אותך, אנחנו מאוד שמחים שאתה האורח הראשון של הפודקאסט.
שמח להתארח.
גילוי נאות, גיא ידיד המערכת מזה תקופה, אנחנו אירחנו במעלה אדומים את התכנון האסטרטגי של דימונה, וגם התארחנו בביקורי גומלין. גיא, הרשה לי לפתוח את השיחה בשאלה, מה מביא בחור צעיר בן 28, קצין משוחרר טרי מצה"ל, לפוליטיקה מקומית?
אותה סיבה שאתה מקבל, שאתה מחליט לצאת לקורס מקים, אותה סיבה שאתה רוצה להיות במועצת תלמידים, אותה סיבה שאתה רוצה, לא יודע מה, להיות בוועד הבית, אני יודע. אכפת לך מהמקום שאתה נמצא בו, אתה חושב שזה מקום שאפשר לשנות בו, להשפיע בו, אתה הולך לשם, זה המוטיבציה בעיקר. עכשיו, כמובן שיש בטח כל מיני אנשים שיגידו מהצד שיש גם עוד דברים אחרים שפועלים על בן אדם, לא יודע מה, נרקסיסטיות, אני יודע מה, לך תדע. אבל אני חושב שהסיבה המרכזית ברצינות עכשיו זה עניין של הרצון להיות במקומות שאתה יכול להשפיע בהם.
אני חושב שזה אחד המאפיינים הכי בולטים בתדמית של הנבחרים, אותה תחושת שליחות והרצון להיות מעורבים בקהילה ולהשפיע, בדיוק. זה מאפיין כמעט כל נבחר שפגשתי.
נכון. נכון, אני מסכים, ובאמת, גיא, בהקשר הזה של הרצון להשפיע, הרבה מאוד פעמים יש איזושהי תפיסה שנבחרי ציבור הם אמורים להטוות מדיניות, והפקידות לצורך העניין היא זו שאמורה לבצע ולממש את אותה מדיניות שאתם נבחרי הציבור מטווים. היינו רוצים שתסביר לנו, או תסביר לנו ולמאזינים שלנו, את התפיסה שלך לגבי מהם היחסים שבעיניך הם הרצויים במערכת שהיא מצד אחד דמוקרטית, ומצד שני כפופה למגבלות רבות ולרגולציה שנכפית עלינו מהשלטון המרכזי.
טוב, זו שאלה ענקית.
נכון, נכון.
אני אנסה לתמצאת אותה בכמה משפטים.
בכמה משפטים.
תראה, אני חושב שגם הפקידות וגם המבחרי ציבור וכולם מסכימים על העיקרון שמדבר על זה, שבאמת, כמו שאתה אמרת, נבחר הציבור יקבע את המדיניות, הפקיד יקבע את הדרכי פעולה, או את הביצוע, הוא יוציא אל הפועל את המדיניות. הבעיה שזה נשמע טוב כשאתה מגדיר את זה, כשאתה רוצה לפרוט את זה לפרטים, אז אתה מגלה שהתחומים האפורים הם גדולים הרבה יותר ממה שחשבת. כי השאלה איפה נעצרת המדיניות וכו'. עכשיו, אני ברמת העיקרון ובאופן טבעי חושב שכשמדברים על הכתבת מדיניות, אז מדברים על מה. מדברים על מה עושים במגבלות הרגולציה ובמגבלות החוק כמובן וכו'. והפקידות צריכה להוציא אל הפועל את המה הזה. היא צריכה לקבוע את האיך. עכשיו, הרבה פעמים האיך הוא גם חשוב. זאת אומרת, גם התהליך של דברים שנעשים הם חשובים, ולכן אני חושב שגם באיך יש סיי לנבחר הציבור במקומות מסוימים.
אתה יכול לתת לזה דוגמה בבקשה?
אני חושב שאם אנחנו רוצים עכשיו, עשינו, אני ואייל יצאנו מאיזשהו פגישה למרכז חדשנות שאנחנו רוצים להקים במעלה אדומים. אז בסדר, אז נגיד נבחר הציבור רוצה להקים מרכז חדשנות, ואז הוא הולך לישון. ואיך מקימים מרכז חדשנות? זה רק הפקידות? התשובה היא לא. התשובה היא שבעיניי, מה יהיה מרכז החדשנות? למי הוא ייתן מענה? מה בדיוק יהיה הסילבוס של כל... יש שם מקום גם לנבחר הציבור להשפיע, ולא רק להגיד, אני חושב שצריך להיות מרכז חדשנות שיהווה קטליזטור לבני נוער ולסטארט-אפיסטים עתידיים, ובזה לסיים את תפקידו. תפקידו יכול להיות גם משפיע על התהליך של בניית התוכן של מרכז החדשנות במגבלות, בלי לרדת לרמת מיקרו מוגזמת.
מה זה מוגזמת?
מוגזמת זה להתעסק עכשיו ב... ניואנסים חוזיים בתוך בהתקשרות בין החברה למתנסים לבין האורט העולמי של התקציב של הדבר. זה פחות נראה לי משהו שהנבחר ציבור צריך להתעסק, והוא צריך להתעסק.
אני חושב שבהקשר של איפה נעצרת המדיניות ומתחיל הביצוע, דיברנו מקודם על התדמית של הנבחרים שהם נורא מעורבים ותחושת שליחות מאוד גדולה. לצד זה, יש להם תדמית נוספת של, אני לא יודע אם להגיד חוסר ידע, אבל...
לא מספיק מקצועיים.
גורמים קצת פחות מקצועיים. זה מתחבר לעניין שבעוד שהדרג הפקידותי בבואו למלא את התפקיד שהוא נבחר אליו ונדרש לעבור, לעמוד בתנאי סף וקריטריונים מסוימים, נבחר הציבור דרישות ממנו...
וטוב שכך, אני, כל עוד אני אוכל להשפיע על הנושא הזה, אני חושב שאני תמיד ידבק בעמדה שנבחר ציבור צריך להיות כשמו כן הוא, נבחר על ידי הציבור, ללא מגבלות, ללא תנאים. אגב, יש תנאי אחד בחוק שאני מסכים איתו, שבן אדם שיש לו קלון לא יכול להיבחר לתפקיד ציבורי, וזה נראה לי משהו שהוא איזשהו רף מינימלי שאני חי איתו, ואני מסכים איתו גם. ומעבר לכך, הציבור יבחר את אנשיו, אם הם מקצועיים, ואם הם מתאימים, ואם הם לא מתאימים, שלא יבחר אותם, ושיקח אנשים אחרים, אבל זו הדמוקרטיה המזוקקת והטובה. אגב, אני גם אחד מהאנשים שחושבים שלא צריך להיות כבשה כדי להיות רועי צאן, ואתה יכול להיות נבחר ציבור, גם אם אין לך רקע מקצועי, בכל תחום ועניין שקשור בעניין המוניציפלי. מתאים ש... חשוב שיהיה לך חזון, שיהיה לך common sense, שיהיה לך תפיסת עולם, שיהיה לך סולם ערכים מתאים, ואולי קצת כישורי ניהול, לא קצת, כישורי ניהול, והציבור יבחן, האם יש לך את צל הדרישות האלו, ועל בסיס זה יחליט אם הוא יבחר בך או לא. והציבור לא מטומטם, ולכן הציבור גם לא משלם.
והציבור גם לא מחליפים אותו, וכמובן שהרצונות שלו צריכים לקבל ביטוי, אבל כשאותו ציבור בוחר את האנשים שקובעים את המדיניות, אז באמת אני אצטרף לדעתך, ואגיד שבאמת כשקובעים מדיניות או רצונות או סדרי עדיפויות של קהילה, באמת לא נדרשים איזה כישורים מיוחדים מקצועיים. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לפרקטיקה של הביצוע, אני חושב שכן ראוי שהתהליכים האלה יובלו על ידי אנשי מקצוע, ושלדרג הנבחר, לפעמים הוא חסר את הכישורים מקצועיים, התקינות של המנהל לצורך העניין, או האופרציה, ברמת המיקרו, כמו שקראת לזה מקודם.
במטוטלת, אנחנו נמצאים בקיצון, בעיניי, של אובר רגולציה ואובר שומרי סף במרכאות, בסדר? אני מסכים איתך אגב, אני אומר לך שאני זקוק לגזבר, ואני זקוק ליועץ משפטי, ואני זקוק למהנדס עיר, ואני זקוק לכל אחד מהפונקציות המקצועיות, שהם ייתנו לי את המסגרת שבה אני יכול לפעול. כי באופן טבעי אתה לא יכול להכיר כל ניואנס וניואנס, ולכן יש לך אנשי מקצוע מסביבך שאומרים לך, תשמע, בסדר שאתה רוצה שזה מה שיהיה, אבל זה לא מתאפשר, אלא אם נעשה את הפעולות האלו והאלו. חד משמעי זה חייב להיות, זה האיזון המתאים שיש בין הדרג המקצועי לדרג הנבחר. עכשיו, היית שואל אותי איפה אנחנו נמצאים במסגרת הזו, אז אני חושב שאנחנו במטוטלת קיצוני מאוד לטובת הפקידות.
גם ברשויות המקומיות?
גם ברשויות המקומיות, ואני מסכים איתך שברשויות המקומיות הפער הזה הוא הרבה הרבה פחות גדול מול השלטון המרכזי.
יהיו הרבה נבחרי ציבור שיחלקו על ההנחה שאנחנו
קיצוני של מטוטלת. יהיו הרבה נבחרי ציבור שיגידו שלראש העיר יש עוצמות מאוד גדולות, אני חושב שזה גם נכון לגבי ראש ממשלה. תשאל את נבחרי הציבור, לא את ראש העיר, וגם לא את ממלא מקומו, שאני אומר לך שאני כממלא מקום מרגיש קצת בנוח, כי אני חושב שאני מסוגל להשפיע מאוד. כן. אבל עזוב אותי רגע, אני שם את עצמי בצד, כי אני חושב שזה לא מעיד בהכרח. אני חושב שברשויות המקומיות ראש העיר יש לו עוצמה אדירה, לנבחרי הציבור, אין להם עוצמה אדירה, ובמטוטלת גם שם הפקידות היא בי פאר באיזון הזה יותר משמעותית וחזקה מאשר נבחרי הציבור, ואני עומד על כך.
כשמדברים על העוצמה של נבחרי הציבור, אפשר להתנתק מאופן העבודה שלהם. בעצם מועצת העיר, חשוב להגיד למאזינים, שמקבלי השכר שם זה בעצם ראש הרשות, ומספר הסגנים שנקבעו בשכר ולא רק בתואר, ויתר חברי מועצת העיר
עושים את התפקיד שלהם
בהתנדבות. בהתנדבות מלאה. זה גם
פעם יכול... אמרו לי שהם מקבלים אשל, הוצאות, זה, הם לא קולים כלום, זה התנדבות מלאה, מלאה, מלאה.
נכון, יש יוזמה, אגב, של דודי אמסלם, אם אני זוכר טוב, לעשות כן, איזושהי החזר הוצאות.
וכדי שאנשים לא יקבלו עכשיו, זה בגלל שמו דודי אמסלם, זו הייתה יוזמה של יפעת קריב במפלגת יש עתיד, בקדנציה הקודמת, דודי אמסלם לקח את זה והחליט שהוא רוצה להמשיך עם זה.
לא, לא, זה תהליך שהוא לגיטימי, זה דעה לגיטימית שחברי מועצה גם אפשר, אגב, אם הם באמת יקבלו שכר או תמורה כלשהי, אפשר גם יהיה לבוא בדרישות יותר ולקבוע דברים שהם יהיו חייבים להיות חלק מהם. אני חושב שזה דבר שהוא סביר לבחון אותו. השאלה שלי אבל היא לגבי דווקא הפונקציה שאתה ממלא, כי בעצם אתה אומר שאתה כן מרגיש שאתה משפיע, ואתה מצד שני גם אומר שאתה מרגיש שחשוב שתהיה לך פקידות מקצועית לצדך, כדי שיהיה לך איזשהם גבולות גזרה. והשאלה האם זה לא אומר שבעצם נבחר ציבור שמגיע, גם אם הוא לא ראש העיר, או לא, עדיין לא ראש העיר, הוא יכול להשפיע, כי אתה, בגלל שאתה רוצה להשפיע, מצליח לצק את תוכן במסגרות הרגולטוריות המאוד נוקשות שיש. והנה, אתה משפיע. אז למה...
כשהייתי בצבא, היה נושא אחד שהייתי אוהב להעביר בקורסי פיקוד. זה נקרא מרחב השפעה בתפקיד. אני חושב שאדם יש ביכולתו להשפיע על מרחב ההשפעה. להשפיע על מרחב ההשפעה, זה קצת... אבל להשפיע על מרחב ההשפעה שלו ברור. בתפקיד. וגם חבר מועצה וגם מחזיק תיק, ובוודאי סגן ראש עיר וממלא מקום ראש עיר, אם הם רוצים והם מוכנים להשקיע בזה גם מחשבה וגם מאמץ ועבודה, הם יכולים להרחיב את מרחב ההשפעה שלהם. אחרי שאמרתי את זה, אני עדיין טוען שגם השף גדול מאוד ביכולת הרחבת ההשפעה שלו בתפקיד, לא יכול להגיע לרמת השפעה שאני הייתי רוצה שתהיה לנבחר ציבור בעולם דמוקרטי מתוקן ברשויות מקומיות כשמדובר בחבר מועצה. לראש הרשות יש עדיין את היכולת, וטוב שכך, אגב, בחלק מהדברים אני גם מצדיק את זה, כי יש צורך במשילות, וראש העיר באמת נמצא, והוא קם בבוקר, ובזה הוא עוסק, וחבר המועצה קם בבוקר, והוא עוסק בעבודתו ובחייו, ואין לו את היכולת ואת הזמן להשקיע. אבל מצד שני, אני אומר שראש הרשות ישחרר את החבל או יקצר את החבל למי שהוא חפץ בעיקרו.
אני, אפרופו ההתייחסות שלך לגבי המשילות, יש מעין הנחה סמויה של הממשלה, או אולי אפילו כבר גלויה, שאנחנו נמצאים באמת בגרעון ברמת המשילות שקיימת, במשרדי הממשלה בעיקר, ויש קריאה להגביר אותה באמצעות מינוי של יותר משרות אמון על ידי השרים. מה דעתך על היוזמה?
זה יוזמה, א', יוזמה מצוינת, אבל אני, המילה משרות אמון מייצרת איזושהי קונוטציה לא טובה, ואני חושב שבסופו של דבר העוצמה של כל רשות מרשויות המדינה מבצעת, מחוקקת ושופטת, נובעת מאמון הציבור בהם. ואני חושב שבאחר ואמון הציבור בפוליטיקאים הוא כל כך נמוך, בשפל המדרגה, אז זו הסיבה שמאוד קשה לייצר משילות. כי כשאין אמון ציבורי, אז גם רפורמה שהיא עשויה להיות רפורמה הגיונית וטובה, נתקלת באיזשהו הד ציבורי בעייתי. כי אתה אומר, בוא עכשיו, השר ימנה משרות אמון, שומו שמיים, כאילו עכשיו הולך לגנוב את הקופה של המדינה. ואני אומר, תסתכל על דונלד טראמפ או על ברק אובמה, נכנס לתפקיד, פטר 5,000 פקידים, ממנה 5,000 פקידים בצלמו ובדמותו, ומתחיל לנהל את המדינה.
כן, עכשיו, אבל שם, אתה יודע, הוא מחליף את כל הצוות, אבל נותנים לו 4 או 8 שנים, והוא צריך להתפנות משם.
אז אני אגיד לך משהו, אני מאנשים שלא חושבים שצריך להגביל קדנציה, כי אני חושב שהציבור, כמו שאמרתי, צריך לקבוע מה הוא רוצה, ואם הוא חושב שראש ממשלה מסוים או נשיא הוא טוב ועושה את העבודה שלו, אז הם יצביעו לו, ואם לא, הם יוציאו אותו. ובכל זאת, במסגרת הפשרה שאני מוכן, כי אני הבנתי שבפוליטיקה אי אפשר לקבל את כל מה שאתה רוצה, הדבר המסוכן הוא רק לא להכשיר את השרץ, ובמחיר של להתפשר, למכור את הערכים שלך. אז במסגרת הפשרה הזו אני מוכן. בוא נעשה משילות כמו שיש בארצות הברית, ואני מוכן להגביל קדנציות. אם יהיה משילות כמו שיש בארצות הברית, אני אומר בוא נגביל קדנציות, אתה תראה גם שראש ממשלה או כל איש אחר שיבחר, יוכל באמת לממש את תפיסת העולם שלו, כשיהיה לו מערכת פקידותית שהיא לצידו והיא לא לעומתית לו. ואני אומר לך שהרבה פעמים הסיבה שהפקידות היא לעומתית היא לא סיבה של שמירה על המסגרת ושמירה על החוק ושמירה על זה. זה ממקום של אג'נדה פנימית ואג'נדה אישית שמטבלים אותה בתבלונים שהם של חוק ונורמה וכו' וכו'. אני אומר לך ששרים לא מצליחים לתפקד במדינה, נקודה.
אתה אומר, אחד, אני חושב שאתה אומר דברים מאוד קשים, ושתיים, אני רוצה לשאול אותך אם מה שאתה אומר ביחס לממשלה, נכון גם בשלטון המקומי.
עוד הפעם, אני חושב, אם אתה מייצר אנלוגיה בין חבר מועצה לשר, בין מחזיק תיק לשר, אז תשובה היא כן. אם אתה מדבר על, 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 על ראש העיר ועל סגניו, התשובה היא לא.
הבנתי. אז יש, בעצם אנחנו חוזרים להבדל הברור בין ראש העיר וסגניו לבין חברי המועצה, על מוטת ההשפעה שלהם. חוזרים שוב ושוב לקונפליקט הזה. חושב, נהוג להזכיר כמה צמתים בעייתיים שבהם הקונפליקט הזה מתגבר או מתגלה במלוא עוצמתו. רוצה שננסה להתייחס לכמה מהם ולשמוע מה דעתך. אז כשמדברים על מעורבות יתר של הנבחרים, אז נהוג לתת דוגמאות על טיפול בפניות אישיות של תושבים, למשל, כשתושב בעצם עוקף את המסלול הרגיל של הבירוקרטיה, ומשיג איזה קיצור דרך אצל נבחר. יש גם, אוקיי, אולי נעבור נושא, מה דעתך?
דעתי שזה באמת סוגיה מעניינת, כי, ואני נדרשתי אליה, אני יכול לדבר על זה גם כן הרבה, אז אני אעשה את זה במשפט. אני מאמין שכשהמערכת עובדת כמו שצריך, אין סיבה לפנות לעשות קיצורי דרך ולפנות לנבחר הציבור, אלא אם אתה רוצה לקבל קומבינה. בסדר? עכשיו, זה מצד אחד. ולכן אני הרבה פעמים מפנה אנשים, אני כן אתן דוגמה מאצלי, רוב האנשים שמגיעים אליי, אני אומר, לפנה לאגף הרלוונטי, תקבל ממנו מענה, מה אתה צריך אותי? תלך לאגף הרלוונטי, לא תקבל מענה, יזרקו אותך מכל המדרגות, ייתנו לך איזושהי תשובה הזויה, אתה מוזמן להתקשר. שמה,
אחרי שהוא עובר גם את הממונה על פניות הציבור, ואולי גם
נכנס כן, 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 אחרי שעבר את כל האינסטנציות, אני אסביר גם למה. הוא בחר אותי להיות שם כדי לוודא שהדברים נעשים כמו שצריך. עכשיו, אני אומר לך, ב-90% מהמקרים, ואני יכול להעיד את זה על מעלה אדומים, אבל יכול להיות שמקומות אחרים זה לא, שהוא מגיע אליי, ואני בודק את הדברים, אני מגלה שב-95% מהמקרים, הרשות המקומית התנהגה כראוי, והוא חיפש עוד מוצא. ואני אומר לו, אדוני, טעית, ובהצלחה. אבל גם יש מקרים, שבהם המערכת לפעמים טועה, והמערכת לפעמים אטומה, והיא לא מספיק מוצאת פתרונות יצירתיים למצוקה של תושב, ובמסגרת חוקית לגמרי, בלי לעשות אפליה ולפגוע בשוויוניות של אחד שהצליח לפנות לגיא, או רצה לי, או בחר לפנות לגיא, אתה עדיין מוצא לו פתרון, כי בסוף אנחנו נמצאים פה כדי לשרת את הציבור, אנחנו לא משרתים את המנגנון, אנחנו משרתים את הציבור. הציבור בחר בנו כדי שנקים מנגנון, כדי שהמנגנון ישרת אותו. ואם המערכת עשתה טעות, או שהמערכת לא טוב, או לפעמים אתה מגלה משהו שהוא רוחבי, שהמערכת כבר שנים מתנהגת ככה, למה ככה? ואז אתה שואל אותם שאלות, ואתה מגלה שאם היינו עושים קצת שינויים, וזה בדיוק התפקיד שלנו, לתת, גם לפתור בעיות בצנרת, וגם לשנות דברים שהיו עקומים, ואני, עוד הפעם, זה ה5%. כי ב-95% זה אחרת, אבל ה5% האלה, בשביל זה יש נבחר ציבור, ואני חושב שזה ראוי שכך יהיה. אני הייתי אצל אחת השרות, שאני מאוד מאוד אוהב, אם אתם רוצים, אני אגיד לכם גם את שמה.
יש לי ניחוש.
תן אותו.
מירי?
נכון.
תודה.
נפגשנו אצל מירי רגב, אנחנו מעלים איזה צורך באיזה אולם ספורט, אומר לנו הבן אדם, ראש מנהל הספורט נותן לנו תשובה, אומר לנו, לא, אין מצב, אתם... אז היא אמרה לו, תקשיב, הם באו לפה כדי לשאול אם אפשר להסיט את התקציב שמגיע להם גם ככה לטובת הדבר הזה. זה שאי אפשר להסיט, הם יודעים, הם יוכלו לשאול שאלה באינטרנט והמחשב היה עונה להם, לא. הם באו לשרה כדי שהשרה תבדוק האם נכון לשנות המדיניות ולהחליט שבמסגרת התקציב שמגיע לרשות, לרשות יהיה אפשר להשתמש בו לא רק לפרקט, אלא גם למזגן. ואני עכשיו שמעתי אתכם, אני אשקול, ואני אחליט אם אפשר להשתמש בתקציב הזה רק לפרקט או גם לפרקט במזגן, והרשות תחליט מה היא רוצה.
אני חושב שלא יהיו הרבה התנגדויות לזה שבאמת הנבחרים יתערבו באמת בצמתים שבהם המערכת נתפסה בכלכלתה או טעתה או שקרה איזה משהו לאורך הדרך. אנחנו מדברים על זה, גם נאיבי להגיד שאלה רק המקרים שבהם נבחרים
בדיוק.
מתערבים, ולפעמים הסיבות הן לא בהכרח טעות של המערכת.
והן יכולות לגרום גם לריקון מתוכן של תפקיד הפקידות.
בסוף, בסוף צריך לזכור אבל גם, אני מבין מה שאתם מדברים, אני גם לא חי באיזה עולם אוטופי. אמרתי, כל פעם שאני מדבר עם אנשים שהם אנשי הפקידות, שאני נורא נורא מעריך, אני גם נורא אוהב, באמת, אבל אני אומר להם, פעם אחת, לך, תיבחר שאשתך תשים את הפתק שלך בקלפי, ושתייצרו במטבח המשותף שלכם, ואז תבוא אליי ותבר איתי על חוויית הצורך לקבל מחדש את אמון הציבור והצורך להיבחר מחדש ולשמור על קשר עם התושב היא מטורפת. אתה צריך כל הזמן לייצר קשר עם התושב, והרבה פעמים אתה עלול להגיע לסיטואציה שמסגרת הצורך הזה בקשר עם התושב, אתה יכול שם לזוז ימינה ושמאלה ולראות... אני חושב שזה לא ברוב המקרים. אם תבדקו רגע, אפילו בכל רשות, לא יודע להגיד כל רשות, בוא נדבר על דימון אבל מעלה דוי. תבדקו רגע, ברוב המקרים, למרות שיש פנייה של תושב, יכול להיות שנבחר הציבור מתעצבן למה התושב הזה יצא עכשיו... חצי תאוותו בידו, אבל עדיין המערכת מתיישרת לפי מה שנכון. אז ובאמת בשולי שוליים מתקבלות החלטות שהן כאילו נראות לא מערכתיות והן פרו תושב רק כי זה תושב.
אנחנו באמת, תעלית, הזכרת פה נקודה שהיא באמת פסגת הלגיטימציה בעיניי, זה הצורך של הנבחרים לגשת אחת לחמש שנים ולקבל את אמון הציבור מחדש. אני חושב שזה מחדד את ההבדל. אי אפשר להתעלם מזה, שזה גם מייצר איזושהי תלות בבחירה הזאת.
וטוב שכך. באופן... אני אומר לך שסכנת אלוהים היה לנו לחיות בעולם שבו אני לא הייתי בלחץ, במרכאות, עם צורך לקבל את אמון הציבור בעוד איקס שנים.
מסכים
אם
איתך
זה לא היה, זה היה אסון למדינה שלנו.
לא, בוודאי, בוודאי.
אני הצגתי את הקצה הימני של הסקאלה, ואתה מיד אחר כך הצגת את הקצה השמאלי. אני חושב שאנחנו שנינו נסכים שהאמת איפשהו באמצע, ושם צריך להיות האיזון.
נכון.
הבעיה היא למצוא את האמצע. את האמצע הראוי והטוב, אני חושב, זה מה שאנחנו מנסים.
אבל אני מודיע לך חגיגית, למרות שאני לא אוהב להפסיד בדוקים, שכרגע אתם בליגת העל ואנחנו בליגה ג' זה הרמה בעיניי במטוטלת.
אוקיי, נראה, אני חושב אבל שהמגמה הולכת ומתיישרת, תקרא לזה ככה.
אני רוצה באמת להתחבר לעניין של מה שדיברת על לזכות מחדש באמון הציבור. אנחנו נמצאים סדר גודל של 8 חודשים לפני הבחירות, שבו אתה והמפלגה של, המפלגה שלך תעמידו את עצמכם שוב לבחירה על ידי הציבור, גם בדימונה, בכל שאר המדינה. ואנחנו יודעים שבשנת בחירות יש רגולציה עוד יותר מכבידה על הרשות המקומית. רציתי לדעת אם לך כנבחר ציבור, קודם כל, האם אתה מרגיש שזה קצת, מה שנקרא, אפילו עוזר לך? כי באמת, מה לעשות? אלה החיים, וזו שנה שהיא יותר לחוצה מבחינת נבחרי הציבור, ובצדק. ורציתי לשאול אותך, קודם כל, מה אתה חושב על זה, על הגברת הרגולציה, והאם, זאת אומרת, כנבחר ציבור זה משפיע עליך לטובה או לרעה? שתף אותנו בזה.
אני משתדל לא לתת תשובה לתושב, היועץ המשפטי לא מאשר. כי זאת תשובה מתחמקת. אם היועץ המשפטי לא מאשר, יש לזה סיבה. ואם יש לזה סיבה שהוא לא מאשר, אז אני אסביר לו את הסיבה. ואם אני חושב שהסיבה לא טובה, אני אנסה לשנות את הסיבה. זה תפיסה, בסדר? ולכן גם אני לא צריך את כל מיני, את הרגולטור שאני יכול להתעלות בו כדי להסביר לתושב למה אני עכשיו לא עושה משהו מסוים, בסדר? עכשיו, עד כאן התייפיפות.
נכון.
אבל זה רוב, באמת, אני, זה התייפיפות, אבל אני משתדל שזה יהיה קו המנחה.
אין לי ספק.
ובכל זאת אני אשקר לך אם אני לא אגיד שכשאתה נכנס לאישורת של הבחירות, ואתה נמצא ב3 חודשים האחרונים, ויש פה אינטנסיביות, וכל תושב הוא מלך, וכל נבחר ציבור הוא משרת, ואתה זקוק לאמון הציבור, אז יש כל מיני כללים וסייגים, שאגב, אני אספר לך סוד, נבחרי הציבור הם אלה שאישרו אותם.
נבחרי הציבור הם אלה שאישרו את כל הכללים.
בדיוק. הם לפעמים לא יודעים מה הם מאשרים, אבל הם אישרו אותם. וזה עוזר לגמרי. לגמרי, ואתה צריך, אתה זקוק לזה באיזושהי מסגרת. עכשיו, האם אני חושב שכל המגבלות שיש על נבחרי ציבור בתקופת שנת הבחירות הם נכונים ומתאימים? התשובה היא חד משמעי לא. זה סייגים של שם, אבל אני מודיע לך חגיגית שאני לא עבריין, ורוב נבחרי הציבור הם לא עבריינים ולא מתכוונים להיות עבריינים, והם לא צריכים כל מיני רגולציות שיגרמו להם בטעות לא להיות עבריינים. אני... סליחה.
אפרופו העבריינות או הפרשיות השחיתות האחרונות שנחשפות בשלטון המקומי, אני רוצה להחזיר אותך לעוד צומת שנתפסת כבעייתית מאוד, ואתה מכיר אותה מקרוב, זה כל הנושא של תכנון ובנייה בוועדות המקומיות. טענה ניצחת היא שיש שם הרבה מאוד כוח במקומות האלה. הרבה מאוד כסף. שני הדברים האלה כידוע די משחיתים. מה דעתך?
קודם כל שהבימוי שלי היה טוב, תודו.
נכון.
אבל אני אגיד מה דעתי. הדעתי היא ש... הסיבה שנבחרי ציבור, אני אנסה להגיד את זה בזהירות, כי אין לי מידע כמית למה שאני הולך להגיד עכשיו. אבל העובדה שנבחרי ציבור נתפסים ככאלה שהם אלו שהם מושחתים יותר, זה כי הם בפרונט. אני, שאני עושה משהו, אני חייב לספר לציבור, עשיתי. ולצעוק את זה בקולות קולות, ויש מישהו שמתחרה בי, שדואג כל הזמן לספר למה אני לא טוב, ולמה, או למה אני פחות טוב, או למה הוא יותר טוב, ואני צריך להסביר למה אני יותר טוב. והדינמיקה הזאת היא שאני כל הזמן חשוף בצריח כנבחר ציבור, היא זו גם שמביאה לסיטואציות שבהן אנחנו מוצאים שחיתויות בצמרת. אני לא בטוח שהפקידים, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, הם עשויים מחומר ערכי יותר בהכרח. הם לא עשויים מחומר ערכי יותר, הם פשוט פחות חשופים, פחות בודקים אותם, פחות שמים עין עליהם, ואני לא יודע, אתם יודעים, באולילנד לא נכנס לכלא רק אולמרט, נכנסו עוד כמה אנשים חוץ מאולמרט. ואני חושב שהאיזון שיש בוועדות תכנון, שיושב שם גם מהנדס, שיש לו סיי מאוד גדול, וגם צוות מקצועי, וגם יועץ משפטי, אבל גם נבחר ציבור, הם איזון מעולה, שמביא למצב שאלה שומרים על אלה, ואלה מפקחים על אלה, ואלה מסתכלים על אלה, וזה איזון מעולה. ולכן אני מתנגד נחרצות לרצון לעשות בחוק ההסדרים הקרוב, שזה חוק הזוי, שבמחשכים, הנה אפרופו, מצביעים על דברים שלא יודעים בכלל מה הם מצביעים, כי כמה פקידים באוצר החליטו להשחיל שם 1,000,000 חוקים, בלי שנבחר הציבור בכלל יודע מה זה.
אבל אז לא היה קורה כלום במדינה הזאת.
אני מסכים איתך כי אין משילות, ואם הייתה משילות אז היה קורה הרבה דברים.
בכלל חוק ההסדרים הוא ביטוי לאי משילות.
הרע במיעוטו.
אתה מסכים איתך. אם בהחלטה אם כן לעשות או לא לעשות, הייתי עושה חוק הסדרים, כי אין דרך אחרת להניע פה תהליכים, לצערי. אבל בחוק ההסדרים רוצים עכשיו לעשות את ועדת המכרזים כוועדה מקצועית. זה הזוי, לא פחות מהזוי. אתה יודע מי היה אתמול בוועדת הפנים של הכנסת ואמר שהוא חושב שזה נכון שזה יעבור לדרג המקצועי?
מי?
יושב ראש המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין. למה? כי ראש העיר חושב שהוא יכול לשלוט בזה דרך הפקידות שלו, והוא לא רוצה שחברי המועצה יעשו שם ביקורות ובדיקות. ואני אומר לך, זה, ושחיים ביבס יקשיב לי, הוא חבר טוב שלי, ואני אומר לך, הוא טועה.
מה זה, נגב?
הוא טועה טעות מרה שהוא רוצה לעשות את זה. נבחרי הציבור שיושבים בוועדת מכרזים, זה דבר חשוב. אני יושב כבר 7-8 שנים בוועדת מכרזים. ואני אומר לך שאם אלה שכבר בישלו את המכרז, והכינו את המכרז, ובדקו את המכרז, והביאו את זה לוועדת המכרזים, גם הם אלה שיצביעו על המכרז, זה לא בריא, וזה לא טוב, וזה מסוכן לדמוקרטיה ולשחיתות הציבורית. אני חלילה לא חושד באף אחד. אני באמת, אני בטבעי חושב שרוב האנשים לא מושחתים ולא עבריינים. אבל אם יש בשוליים כאלה, אז שם יהיה פתח הרבה יותר גדול מאשר זה שיושב שם בסוף בוועדת מכרזים, עוד ועדה ציבורית שמבקרת ומפקחת.
אוקיי. טוב, נשאל אותך שאלה אחרונה לפני שאנחנו מתחילים.
אני נחרץ מדי היום, אני יודע. אני אנסה לא להיות נחרץ.
זה טוב, אתה נבחר ציבור, זה טוב שתדבר בנחרצות. אתה עוד מעט בבחירות, חשוב להיות נחרץ. מבחינתך, לבחירות הקרובות, כמובן שאתה מתמודד, יש לכם איזה, זאת אומרת, כנבחר ציבור בשנה הזאת, עבורך, עזוב, דיברנו קודם על העניין של פניות לתושבים, איזה שהם דברים שהם, שהם שונים, בוא נגיד, מארבע השנים הקודמות, בעבודה שלך מול הפקידות מבחינתך או בדברים אחרים?
לא, לא הבנתי את השאלה מספיק.
אני אנסה לחדד את זה.
שאל אותי נחרצות, אל תשאל אותי
לא נחרצות. האם בשנת
בחירות יש תכונה? מה זאת אומרת האם? התכונה שיש בשנת בחירות, אם תוכל לתאר לנו כמה מילים, על מה עובר על הדרג הנבחר, בשנת בחירות, לקראת התהליך, על העיסוקים, על הדילמות, אתגרים.
תודה שחידדת את זה.
שמחה רבה.
התשובה היא כזו. בשנת בחירות, אתה, תראו, יש שני דברים. יש עובדות ויש תחושת הציבור. ועם תחושה שהיא דבר סובייקטיבי לגמרי, אי אפשר להתווכח. ואתה יכול לקבל החלטה של לעלות ב-20 שקל את הצהרון, בסדר? ו-20 שקל זה שום דבר, וזה הכי נכון כי זה מאזן את הצהרון. ואתה חושב ש-20 שקל זה לא משהו שהוא בעייתי ולא פוגע במעמד הביניים ולא מעלה את נטל המיסים או לא יודע, נטל
הכלכלי
על הזוגות הצעירים. ואז אתה מבין שברמת התחושה אנשים יגידו ששוב דחפת להם יד עמוק עמוק לכיס, ואתה מתלבט, האם בשנה הזו שבה אתה עשית במשך 4 שנים עבודה שבעיניך היא הייתה הכי טובה שהחלת, האם אתה, ואנשים יש להם זיכרון קצר והם זוכרים את ה-20 שקל של הצהרון, והם לא זוכרים 4 שנים שלמות שעשית מלא דברים, שצמצמו דברים ופתחת וכו', ואתה נמצא בהתלבטות קשה, והיא מאוד קשה, ואתה רוצה להגיד לעצמך שאתה בסוף צריך לנהל פה עיר, וגם אם בגלל 20 שקל לא תיבחר, אז לא תיבחר, שמישהו אחר יעשה את זה יותר טוב ממני. ואחר כך אתה עוד הפעם חושב עם עצמך ואומר, טוב, בוא, אל תהיה רק צודק, בוא תהיה גם חכם, ובוא גם תבין רגע שיש פה גם עוד דינמיקות שיש, והמאבק הזה בינך לבין עצמך הוא גדול, ואני אשקר אם אני אגיד שנבחר הציבור תמיד מצליח להיות קר ולקבל רק את הדברים שנראים לו הצודקים, והוא לא עושה לפעמים גם פעולות שהן להיות חכם. ותדעו לכם שלא מאמין שהרבה נבחרי ציבור יגידו לכם את מה שאמרתי עכשיו.
לא, נכון, בגלל זה, זו אחת הסיבות שהזמנו אותך. שהזמנו אותך, כי ידענו שבאמת תגיד את הדברים האלה בצורה ברורה. ואני באופן אישי חושב שהתשובה הזו היא גם משקפת כנות גדולה. זה לא רק להגיד דברים בנחרצות, אלא גם להתכוון אליהם.
אגב, מה אתם חושבים על כל הדברים? כאילו, אתם רק שואלים אותי, אתם אני משאר חושבים שהפקידות היא המלך, לא? סתם אני...
לא, אני לא חושב.
תראה, אני חושב, אם אנחנו... טוב, עכשיו החלפנו קצת את התפקידים.
כן, מה, תנו לי גם לשאול, מה?
כן, על הכיפק. אני חושב שלאורך כל השיחה בינינו, אנחנו באמת גם מתכנסים לסיכום של העניין. אני חושב שאין חולק על זה שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, והאיזונים והבלמים שכולם מדברים עליהם, והתיאוריות. הבעיה היא שהגבול הזה הוא מטושטש, והוא לא תמיד נחץ, ולא תמיד אפשר לדעת מתי מסתיימת המדיניות ומתחיל הביצוע, ומה זה מה ומה זה איך, ובדיוק להגדיר מי עושה מה. ומה שבעיניי חשוב זה להכיר את הרגישות הזאת, להכיר את המורכבות, להכיר מצד הפקידים, להכיר יותר את עבודת הנבחרים.
ונראה לכם שהפקידות היום, הפקידות הבחירה, בממשלה וברשות המקומית, למרות שאני יודע שאי אפשר להסתכל על זה כמקשה, כי יש שוני ביניהם,
ודאי.
היא מבינה את המקום של נבחרי הציבור, היא מבינה את הצורך של נבחר הציבור להיבחר מחדש, היא מבינה את, את התפקיד שלה שהיא צריכה לאפשר לנבחר הציבור לממש, ולא למנוע ממנו לממש.
אני יכול להעיד... מראיין אותך, הנה בדיוק דביר, הוא פקיד, בוגר במחלקה לפוליטיקה וממשל.
אני יכול להעיד שלפחות בדימונה יש מודעות משמעותית לדבר הזה. אנחנו מבינים שיש לנו ראש עיר, שהוא עומד גם בראש המערכת הביצועית, והוא גם נבחר ציבור, ושהוא צריך להיבחר מחדש, וזה בסדר גמור, ואנחנו, מה שנקרא, מודעים לזה. אני חושב שאם נפריד לרגע באמת את יחסי הפקידות והנבחרים בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי, אז כנראה שבשלטון המרכזי יש המטוטלת נוטה יותר לצד הפקידותי. אני חושב שבין אם המצב הזה הוא טוב או לא טוב, אני לא יודע, כי אני חושב שזה משתנה בין... כי יש תחומים למשל שיש בהם ספציפיזציה שהיא נדרשת כל כך, שלפעמים זה בעייתי, אבל עדיין אנחנו רואים לך למשל משרד הבריאות שלכאורה, יש בו בעלי מקצוע, בעלי תחומי התמחות מאוד ייחודיים, ועדיין יש שם שר שאין לו שום רקע בתחום, שהוא לפחות ציבורית נחשב לשר טוב, כנה לגבי תחום המשפט, שיש שרה שאין לה רקע, אבל יש לה אג'נדה משלה שהיא רוצה לממש.
או תחום הביטחון.
או תחום הביטחון
היום. או התרבות. עד לא מזמן, עד
שהתחילה לקחת... היא רקב תרבותית מאוד, אני מבקש. אל תזריקן בה מהתחום.
היא לא... בכל אופן, אבל אני חושב שגם שם, אני אישית חושב שאתה קצת נחרץ מדי, אני חושב שכן יש... הדברים הם יותר מאוזנים מאיך שתיארת אותם. אני חושב שמרבית הפקידים, כמו שמרבית הנבחרים, הם לא אנשים מושחתים, והם לא אנשים
רעים. חלילה, אני לא אמרתי את זה.
מרבית הפקידים רוצים לממש את המדיניות של נבחר הציבור שיגיע למשרד שלהם.
לא מסכים איתך,
או לרשות שלהם.
בזה בכלל.
אני מסכים ש... אנחנו יכולים להיות חלוקים.
אני אומר, אני מסכים עם זה ש... מה זה רוב? רוב מוחלט אפילו של הפקידות היא לא מושחתת. ברור. האם רוב הפקידות קמה בבוקר ורוצה לממש את המדיניות של נבחרי הציבור? אוי, אוי, כמה זה לא נכון.
אני חושב שאתה טועה. אני באמת חושב ש... גם ברשויות המקומיות?
או שאתה מדבר על הממשלה? לא, אני באת על הממשלה. אני אמרתי שברשויות המקומיות זה שונה, אני מודה, בממשלה.
אני...
שב שם מישהו שאומר לשר שלו, תקשיב חביבי, אתה עוד שנתיים הולך הביתה, אני פה ואני אקבע.
נכון, נכון, אבל זה, אתה יודע, זה מה שנקרא...
תגיד לי, שוני גולדברג, במשרד האיכות הסביבה, הוא מקשיב לשר שלו? כן, בשוליים. ביום-יום הוא עושה מה שהוא רוצה, יש לו את האג'נדה האישית שלו, את תפיסת העולם שלו, באיך הוא רואה את איכות הסביבה במדינת ישראל.
תראה, אבל מי שקובע את המדיניות שלנו, מי שקובע את מדיניות המשרד, זה השר האחראי. אנחנו רואים שרים, דיברת מקודם על מרחב השפעה, אנחנו רואים שרים שנכנסים למשרד ועושים שם מהפכות. השרה שאתה אוהב, מירי רגב, לטעמי, בכל מה שקשור לשלטון המקומי, סתם מהפכה שלו הייתה פה מאז שהוקם משרד התרבות. וההיבט של להעניק את העצמאות לרשויות המקומיות ולתקצב אותם, להפיק בעצמם את הפסטיבלים נכון. או את יוזמות התרבות שלהם.
בו התכנים.
יסת, כן, אני חושב שזה מהפכה בתפיסה של
מירי
המשרד.
מירי רגב
שהובלה,
מקסמה.
שהובלה על ידי המיניסטר ולא על ידי הדרג המקצועי.
אני מסכים, אני רק אומר שבמקרה של מירי רגב, מתוך 100% רצונות שלה, היא הצליחה לממש 50, ו-50... זה הרבה יותר ממה שהם מצליחים לממש כל אחד אחר, ולכן זה נראה לנו וואו.
יגידו אבל... לך שבשם הזהירות, זה שמירי רגב יצאו עם חצית אהבתה בידה, זה לא
זה
בהכרח שלילי.
בסדר, כן.
בדיוק.
אתם מבינים? אנחנו מסתפקים ב-50%
לא, לא מסתפקים ב-50%.
כי זה נראה לנו הגיוני ובסדר וסביר. לא. שלא יהיה 100%.
פשוט הכוונה היא שב...
תראה, כשיש, אני חושב, רצון או החלטה לשלול תקציבים, לעשות רפורמות מאוד מאוד דרמטיות באיך שהמשרד מתנהל, אז אני חושב שראוי שיהיה גם איזה בלם או איזה מעצור שירגיע את האמביציה של השר שנכנס עכשיו.
הוא לא מספיק. מסכים, אבל אני חושב שצריך להיות בלם, שיגיד לה, את לא יכולה לשלול תקציב מאיזה תיאטרון, רק בגלל שהוא לא מרים את הדגל בבוקר. היא לא רצתה את זה, אגב, אבל אם היא, אם היא, אם היא הייתה רוצה את זה, אז ברור שצריך לבלום אותה, מה זאת אומרת? אם, אוי ובוא אם לא. אבל בגלל זה יש לנו מערכת, אני אומר לכם, ממש מסודרת, גם משפטית ורגולטורית, שלא תאפשר למירי רגב למנוע כסף מתיאטרון, כי הוא לא מרים כל בוקר את הדגל. אבל הוא כן יכול, מירי רגב יכולה להחליט שהיא מורידה את התקציב לתזמורת הפילהרמונית ומעבירה אותו לאנדלוסית.
אוקיי. תשמע, אני רוצה, ברשותך, ממש לפני שאנחנו מסכמים...
הפוך, שלא ישמע כאילו זה...
ממש לפני שאנחנו מסכמים, דיברת קודם על השוואה בין ארצות הברית לישראל. זאת אומרת, יצא לי לקרוא לו מעט על הנושא, ותדע לך שדווקא מבחינת מדיניות פנים, דונלד טראמפ, לצורך העניין, הוא חלש משמעותית מבנימין נתניהו, כראש המערכת. היכולת שלו לממש מדיניות פנים תלויה בהרבה יותר חסמים שלרוב נשיאים לא מצליחים להתגבר עליהם מאשר ראשי ממשלה. אנשי הקונגרס והסנאט, או בית הנבחרים והסנאט, שמרכיבים את הקונגרס בארצות הברית, הרבה פחות מחויבים לדונלד טראמפ מחברי הקואליציה לראש הממשלה. וזה משהו שהוא מקשה מאוד, למשל, על החוסר היכולת שלו לבטל את רפורמות הבריאות, על החוסר היכולת של אובמה להטיל מגבלות על נשק, נשיאת נשק אישי, או על מחירת נשק. ואני חושב שעניין משרות האמון שם הוא דבר שהוא מצד אחד כמובן שהוא טוב, כי זה אנשים שיכולים לאפשר למיניסטר או לנבחר הציבור לממש את המדיניות שלו, אבל גם פה יש הרבה מאוד כישלונות. פעם בארצות הברית היו מתחלפות הרבה יותר משרות, וזה הלך והצטמצם, והיום כן נשארת פקידות. כן, נשאר עמוד שדרה פקידותי שממשיך עם המדיניות של, של הממשל הקודם, כמובן שיכול לשנות אותה, אבל...
אני מסכים איתך בהקשר של חוקים. כשאתה רוצה להעביר חוק, ושדונלד טראמפ רוצה להעביר חוק, והוא זקוק לבית הנבחרים ולקונגרס, לבית הנבחרים ולסנאט, אז עלול להיות לו יותר קשה מאשר קואליציה בתוך משטר שהוא משטר פרלמנטרי ולא משטר נשיאותי. אבל הממשלה בארצות הברית מורכבת מבן אדם אחד, קוראים לו דונלד טראמפ. כל השאר שהם לכאורה הם שרים, אנחנו קוראים לזה שרים, נכון, אנחנו מתרגמים את זה, הם פקידים, נכון. זאת מזכיר המדינה.
נכון, נכון.
זה לא שר פקידים. החוץ.
לא, לא, הוא זה, לא נבחר ציבור.
זה מזכיר הביטחון. הוא...
הוא הנציג של דונלד טראמפ על המשרד.
הוא בסוף היחיד שחותם ומאשר כל דבר של הרשות המבצעת זה דונלד טראמפ. זאת היא משילות. עכשיו, אני מסכים איתך שכשהוא צריך להגיע למשהו שהוא רפורמה ברמה של חוק, אז שם יכול להיות שדונלד טראמפ יכול להתעכל במשהו שהוא יותר זה, אבל יש לו מספיק מנופים כדי להעביר הרבה פעמים את הדברים. אני מסכים איתך שקואליציה פרלמנטרית, כשמדובר בחוקים, יעילה יותר. יעילה יותר. אבל המערכת בארצות שופטים בישראל, יש ועדה למינוי שופטים עם רוב לבית המשפט שימנה את עצמו. בארצות הברית הם הולכים לבחירות. שופט נבחר. שופט,
ואתה הולך... חש שמערכת המשפט האמריקאית עושה יותר צדק?
אני חש שאנחנו נבהלים מדי כשאנחנו מבקרים את מערכת המשפט בישראל, וכבר, ועל כל רפורמה, ולו הקטנה ביותר, צועקים מוות לדמוקרטיה. חברים, מערכת המשפט בישראל בעיניי היא חזקה מדי, היא ממנה את עצמה מדי, ואני חושב שיש צורך בלבקר אותה. אני גם חושב שחייב לשמור על עצמאותה. מערכת משפט לא עצמאית עם אסון לדמוקרטיה. אז אם אתה שואל אותי, קודם כל אתה צריך לשמור על עצמאותה. אבל אחרי ששמרתי על עצמאותה, ושתתתי, אני מקווה שיום אחד תהיה חוקה, אבל חוקי יסוד, שיתנו להם גם את היכולת לשמור על המסגרת הדמוקרטית במדינת ישראל, אחרי שעשיתי את שני הדברים האלה ועשיתי, אני אומר שמותר לבקר את מערכת המשפט בישראל, ואנחנו נזהרים מדי לבקר את מערכת המשפט בישראל, ושאני מדבר על מערכת המשפט, אני מדבר גם על הפרקליטות. וכל רפורמה שמציעים היא כבר אסון לדמוקרטיה. ואני אומר, בואו תזכרו, בארצות הברית יש בחירות לשופטים.
אז אני מסכים איתך לחלוטין.
זה עדיין דמוקרטיה, טובה.
בעיקר אבל בהיבט של מה שדיברת עליו, של קודם לקבוע חוקה, ולאחר מכן לייצר איזושהי מסגרת שהיא מתונה.
יש כבר חוקה דה פקטו, אבל בסדר, אני מסכים. אני גם בעד שתהיה חוקה מסודרת.
אוקיי.
אוקיי, טוב, עם הפיל האמריקאי אנחנו נתכנס לסיום הפרק. אני מאוד רוצה להודות.
תודה רבה שבאת.
תודה רבה שהזמנתם, היה נהדר.
שמחה רבה.
שמחה מרתקת, אבל בעצם האורח הראשון של הפודקאסט. כמה מילות סיכום על השיחה, על הפודקאסט בכלל.
על השיחה להגיד לכם תודה רבה ושנהניתי מאוד, ועל הפודקאסט אני חייב להגיד לכם ש... אני הפכתי להיות גרופי. עכשיו, כשאני יש לי נסיעות, וברוך השם יש פקקים, אלוהים ישמור בכל מדינת ישראל, אני עושה חיבור לבלוטוס, שם ברדיו, באוטו, ונהנה לשמוע אתכם מאוד. שר כוח, באמת.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה על המחמאות. תודה לכולם, נתראה בפרק הבא, שיתעכב טיפה, כי דביר נוסע לחקור את השלטון המקומי בבורמה ובווייטנאם.
מה שנקרא, מיד אשוב.
תהנה, תהנה, ולהתראות לכולם. תודה, גיא.